האזינו אתה לשיעורו של הרב מרדכי אלון, ראש ישיבת חורב, כפי שהוקלט שלשום, במכון שי באוניברסיטת בר אילן, לפרשת נוח, על הנושא גיבור צייד לפני השם.
ערב טוב. מתוך כל הפרשה הגדולה של המבול, קצת מאוד בולט בתוך הפרשה, הרבה מאוד בולט על ידי חז"ל ובמסורת שקיבלנו מהם הלאה, אבל מתוך עיון באיש האחד הזה ובפסוקים הקשורים אליו, אני רוצה לשוב אל הפרשה כולה בהמשך ולראות את עולמו של אותו איש על המכלול כולו. האיש הוא נמרוד. נמרוד גיבור צייד לפני השם. ואני רוצה להתחיל את השיעור בלימוד פשוט של שוחרי הפשט מול שוחרי הדרש. אנחנו כבר רגילים לקריאה בראשונים, בפרשנים הראשונים, לפלגותיהם. אבן עזרא והרשב"ם העומדים בראש מחנה הפשטנים, הפשט, הנאמנים לפשט עד הסוף, ורש"י, הרמב"ן, שמבקשים להיות נאמנים לפשט, אבל בעיות בפשוטו של מקרא הם יכולים בהחלט לפתור גם בדרוש. ושיש פעמים שרש"י טורח להגיד זה מדרש, זאת אגדה, ויש גם פשט. יש פעמים שרש"י טורח לא להגיד את זה, ובכוונה אני מנסח את זה כך. טורח להגיד לנו שעל פי דרכו זו הדרך לפרש, ולא באיזושהי דרך פשוטה אחרת שאתה היית הולך בה. ראינו את זה פעמים רבות. פעם ידועה שנגענו בה היא בארמי עובד אבי. האם זה באמת לבן של חז"ל, של ההגדה, של רש"י? או שארמי עובד אבי זה בכלל יעקב אבינו, או אברהם של הרשב"ם, או של אבן עזרא. נצמד לדמות הזאת של נמרוד ונתחיל בפסוקים הפשוטים. ובני חם כוש ומצרים ופוט וכנען. שלושה ילדים יש לו לנוח, שם, חם ויפת. אחרי שדנים בתולדות, עוברים עכשיו לתולדות חם. ארבעה ילדים לחם. את הרביעי כנען אנחנו כבר מכירים היטב. הוא יחד עם אביו חם רואים את ערוות אביהם סבם נוח. מצרים, אנחנו ניתקל הרבה בהיסטוריה. פוט זה עם שמתבולל בהמשך, והוא מתבולל בין העמים. כוש, זאת הסוגיה שמעניינת אותנו עכשיו. ובני חוש, בא וחבילה, וסבתא ורעמה וסבתך. עכשיו עוברים כבר לחלק מהנכדים, ובני רעמה שבה ודדן. ועכשיו חוזרים לעוד ילד של כוש. מבנה לא כל כך מובן בפסוקים. וכוש ילד את נמרוד. הוא החל להיות גיבור בארץ. הוא היה גיבור צייד לפני השם, על כן יאמר כנמרוד גיבור צייד לפני השם. ותהי ראשית ממלכתו של מי? של נמרוד, בבל, וערך ועקד וחלמה בארץ שנער. יש כאן חריגה, זאת אומרת בתוך השמות הרגילים, קצת חורגים ומספרים על נמרוד, גם נמרוד הופך להיות לאיזה מין משל כזה, על כן יאמר, אני לא יודע בדיוק מה המשל, אבל על כן יאמר כנמרוד גיבור ציד לפני השם, אנחנו מכירים את הביטוי הזה בעוד פעמים, על כן יאמר בספר מלחמות השם את והב בסופה. על כן יאמר כנמרוד גיבור ציד, צריך להבין את זה קצת. ובכל אופן, על נמרוד הזה נאמר כאן שהוא היה גיבור ציד, הוא החל להיות גיבור בארץ, ותהי ראשית ממלכתו, הוא מולך, והמלוכה הזאת מסתפחת ועוברת למקומות נוספים עד ארץ שנער. לפני שאני אגע בנמרוד, הערה קטנה, שנראית באמת צדדית, אבל היא חשובה מאוד, היא מעניינת מאוד. כבר אמרנו, מופיעים פה רשימת ילדים של כוש, נכון? בפסוק השני, ובני כוש והחבילה סבתא רעמה סבתך. מה היה נמרוד לגבי כוש? גם ילד של כוש. למה הוא לא מופיע יחד עם כולם? עכשיו נניח הוא לא מופיע יחד עם כולם כדי לבטא שהוא מיוחד. אוקיי, קיבלתי. אבל אצל כוש מופיע דבר אחר. וכוש ילד את נמרוד. ומה עם סבא וחבילה וסבתא ורמה, איך הם באו? הוא לא ילד אותם. מה החידוש? כוש ילד את נמרוד, ואיחוס, והשאר, הוא גם הופיע באיזה מין מיקום משונה, כבר אתם רואים שפרטו חלק מהנכדים, ובני רעמה, נכון? ועכשיו חוזרים לנמרוד, ואומרים, וכוש ילד את נמרוד. החזקונים, תסתכלו רגע במקור 9, מצד שמאל, החזקוני אומר, וכוש ילד את נמרוד, מה שלא מנע נמרוד עם שאר איכיו, כדי לפרש מעשיו לבדו. זה הסבר טוב לשאלה למה נמרוד מופיע בפני עצמו. אבל אין בזה שום הסבר לשאלה למה מופיע הפועל ילד על נמרוד. בני כוש 5, וכוש ילד את נמרוד. בסדר, יש לו מעשים מיוחדים, רוצים עכשיו לדון בו בפני עצמו. גיבור, אני לא יודע עוד מה זה גיבור, זה טוב או רע. אני לא יודע כלום. כל זה נגיע עוד שנייה אחת. אבל מה זה הביטוי הזה בכלל? כוש ילד את נמרוד. עוד ניכנס לסוגיה הזאת, אבל לפני שניכנס לסוגיה הזאת, כמו שאמרתי מקודם, אני רוצה שנלך רגע לשאלה על היחס לנמרוד. בפסוקים כתוב כמה פעמים שהוא היה גיבור. 3 פעמים זה כתוב. הוא החל להיות גיבור בארץ, יודע מה זה הוא החל? הוא היה גיבור ציד לפני השם, כאן איזשהו תרבול. אחרי זה יכולת להגיד, הוא החל להיות גיבור בארץ לפני השם, הוא החל להיות, מה הכפילות הזאת עם מושגים חדשים, מה זה לפני השם? והוא הופך להיות מושג, מסתבר גם אחרי זה שהוא מולך. יש לו מלכות, ותהי ראשית ממלכתו. ראשי נאמן לחזל, הולך פה בצורה ברורה ואומר במקור 2 כך. הוא החל להיות גיבור, מקור 2. להיות גיבור זה איזה מין תהליך. אתם שמים לב, זה לא הוא היה גיבור. כמו בשיר. הוא החל להיות גיבור. זה איזה מין תהליך מתמשך שהוא מתחיל לעשות משהו. רש"י אומר, להיות גיבור להמריד כל העולם על הקדוש ברוך הוא, נמרוד, להמריד כל העולם על הקדוש ברוך הוא, איפה ראית את זה רש"י? באסף דור הפלגה. לא מספיק שאנחנו רואים את נמרוד שלילי, אלא שברגע זה מינינו אותו למנהל מגדל בבל. זה לא כתוב במגדל, אבל הוא קיבל בראייה הזאת, על פי חז"ל שרש"י מביא, את התפקיד של האחריות על מגדל בבל, והוא החל להיות גיבור, הוא התחיל להמריד את העולם נגד הקדוש ברוך הוא, בעצת דור הפלגה. יש אגב מי מפרשני רש"י שרואה פה את זה לא במילה להיות אלא במילה היכל. היכל זה הרבה פעמים לשון חולין, אז הוא חל לקרוא בשם השם. זה לא תמיד חיובי, זה לפעמים שלילי. אגב, יש לרש"י לפחות אסוציאציה מיידית להסתמך עליה. איך היה כתוב אצל נמרוד? שראשית ממלכתו הייתה בבל, ערך, עקד וחלמה. איפה? בארץ שנער. כלומר, ההתמקדות שלו היא בארץ שנער. וכולנו זוכרים במקור שלוש בשנייה אחת, שכל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, וכשבאים לבנות את המגדל, הוא נבנה בבקעה שהם מוצאים בארץ שנער. אם התקופה היא תקופה מקבילה, אז בהחלט סביר להניח שלמלך שנמצא שם יש תפקיד מרכזי. אבל רש"י נאמן פה לדרשת חז"ל, ועל פי זה הוא מוציא. אז מה זה גיבור ציד? היה כבר גיבור בארץ. אז מה זה גיבור ציד? רש"י אומר, אנחנו דרך אגב, אם לא היינו נשאלים על ידי רש"י עכשיו, אלא היינו צריכים לבד לחשוב מה זה גיבור ציד, מה היינו אומרים ציד? חיות. כמו עשיו, איש יודע ציד. נו, אבל אם הוא צד חיות, זה הסיפור, כלומר, הוא מסוכן וממריד את כל העולם עם הקדוש ברוך הוא, ותפקידו זה לצוד חיות. זה לא נשמע טוב. רש"י אומר מיד, גיבור ציד, צד דעתן של בריות. ומטען למרוד במקום. תשימו טוב לב לרש"י, אין כאן עוד פירוש ברש"י, אין דבר אחר. שיטה חשובה מאוד. למה? איך הגעת לזה? אבל יש עוד שתי מילים שאתה חייב להסביר רש"י, גיבור ציד לפני השם. ופה לפני שנקרא את רש"י נגלה את הבעיה האמיתית. לפני השם זה תמיד חיובי. הביטוי לפני השם הוא חיובי. תתפלל לחנה לפני השם. לפני השם. איך זה יסתדר? את הגיבור ציד עשינו צד דעתן של בריאות. החל להיות גיבור להמריד את כל העולם נגד הקדוש ברוך הוא. מה זה לפני השם? אומר רש"י, מתכוון להקניתו על פניו. מרידה בפניו, פירה בפניו, להקניתו על פניו. זה יחידאי, זה חריג, ורש"י הולך כך. על כן יאמר כנמרוד, אומר רש"י, על כל אדם מרשיע בעזות פנים, יודע ריבונו ומתכוון למרוד בו, יאמר זה כנמרוד גיבור ציד. הוא אב טיפוס, הוא אבי אבות המורדים. דבר מעניין, אדם שיש עליו מעט מאוד כתובים, הוא הופך להיות אבי אבות הטומאה, אבי אבות הכופרים והמורדים. עוד נחזור לרש"י, ונחזור למקורותיו, ונחזור לחז"ל, אבל לפני שנחזור אני רוצה לראות שנייה אחת את השיטה השנייה. את בית המדרש של הפשט, את אבן עזרא. אבן עזרא נפלא במקור ארבע, בדרכו הרגילה. נמרוד, אומר אבן עזרא, זה פלאי פלאות הנוסח שלו. אל תבקש טעם לכל השמות. אם אתה תתחיל לדרוש לי טעם על כל שם, ודאי שתגיע שנמרוד ימריד, מה אתה תעשה עם מתושלח? עזוב, אל תבקש טעם לכל השמות אם לא נכתב. אם נכתב, הוא קורא שמו נוח לימור, זה ינחמנו ממעשינו ומעצבון ידינו, אז כתוב. והוא החל להראות. מה זה החל להיות גיבור בארץ? החל להראות גבורות בני אדם על החיות. החל להיות גיבור בארץ, לימד בני אדם איך מתגברים על חיות. אולי אפילו במובן החיובי ביותר שיכול להיות. כי היה גיבור ציד. וטעם לפני השם זה פלאי פלאות. נמרוד הרשע שחרוט אצל כל אחד מאיתנו כדמות שרשי תיאר עכשיו, אבן עזרא. אז מה זה גיבור ציד לפני השם? שהיה בונה מזבחות ומעלה אותם החיות עולה להשם. חסיד אומות העולם. בכלל התבלבלנו. נמרוד זה צדיק. הוא בנה מזבחות והעלה עולות להשם. ועזר לעולם להשתלט על החיות הטורפות שבו. ולא סתם היה צייד. ולעשיים זה עולה. וזו דרך הפשט. והדרש דרך אחרת. אבן עזרא ורש"י פה ביטוי ברור לגמרי של איך לומדים את הפסוק עצמו. אז מה עושים שיש כזה ויכוח בין אבן עזרא לרש"י? רצים מהר מהר לרמב"ן. והרמב"ן מיד יצטט את שניהם. מקור חמש. ואני הולך לרמב"ן לא רק כדי לראות איך הוא לומד את שניהם, אלא מה הוא עושה פה. הוא היה גיבור ציד לפני השם, צד דעתן של בריות, על כן יאמר, אתם רואים, הוא מביא את רש"י, שלוש שורות ראשונות. לשון רש"י, וכן דעת רבותינו. זה נכון? עוד רגע נראה קצת מדעת רבותינו. ורבי אברהם פירש הפך העניין על דרך פשוטו. כי הוא החל להיות גיבור על החיות לצוד אותם, הוא פירש לפני השם שהיה בונה מזבחות ומעלה את החיות לעולה לפני השם. כתב הרמב"ן עצמו. ואין דבריו נראים. והנה הוא מצדיק רשע. כי רבותינו ידעו רשעו בקבלה. ופילאי פלאות. אתה לקחת את הרשע הכי גדול וסברת לנו אותו לגמרי, עשית ממנו צדיק שמקריב מזבחות ומעלה עולות. רבותינו גם ידעו את הפשט הזה, אבל הם ידעו רשעו בקבלה. קבלה הכוונה היא במסורת. הם קיבלו במסורת בין מפיאב שנמרוד היה רשע גדול. נגד זה אין מה לעשות. אז אני אומר פשט, ואתה אומר הקבלה, המסורת אומרת אחרת, נגמר העניין. אבל הרמב"ן לא גומר בזה, והרמב"ן מציע להיות כן צמוד לדרכם של רבותינו, אבל בפשט. ובואו נראה מה הוא עושה. והנכון בעיניי, אומר הרמב"ן, כי הוא החל להיות מושל בגבורתו על האנשים, לא על החיות. והוא המולך תחילה. בן מאוד עקרוני. עד נמרוד לא ראינו שלטון. לא ראינו מלכות. בפעם הראשונה אנחנו פוגשים ממלכה. אדם שיוצר צורה שלטונית, יכול להיות לחיוב, יכול להיות לשלילה. אבל דבר אחד ברור, נמרוד הוא המלך בשר ודם הראשון בעיתון. זה לא היה לפני. זה כתוב, ותהי ראשית ממלכתו בבל. זה לא רק ראשית ממלכתו של נמרוד, וראשית הממלכות בעולם, שאדם שולט על בני אדם. כי עד ימיו לא היו מלחמות ולא מלך מלך, והוא התחיל. איך מלך מולך? הוא גובר ומשתלט. וגבר תחילה על אנשי בבל, הוא החל להיות גיבור בארץ עד שמלך עליהם. ואחר כן יצא אל אשור ועשה כרצונו והגדיל, ובנה שם ערים בצורות בתוקפו ובגבורתו. זהו שאמר ותהי ראשית ממלכתו בבל וערך ועקד וחנית. רמב"ן מאוד מעניין. רמב"ן אומר, בפשט נמרוד הוא תופעה שלטונית ראשונה. אני עדיין לא יודע סובייקטיבית, אובייקטיבית, חיובית, שלילית, אבל את זה צריך לדעת. והוא משתמש בגיבוריותו כדי להיות מלך. והוא מספח באמת מקומות נוספים, והמקומות הובאו בפסוק. גם אם נלך כמו הרמב"ן, עדיין אנחנו צריכים להבין מאיפה רש"י, אני יודע שמחז"ל, ומאיפה חז"ל, לקחו את הדמות השלילית כל כך הזו של נמרוד. מה זו הדמות השלילית של נמרוד? יורשה לי דקה אחת להסביר לאן חז"ל לקחו את נמרוד, רק כדי להזכיר לנו. נמרוד הפך להיות באמת, כמו שאמרנו מקודם, אבי אבות המורדים. חז"ל אומרים בגמרא במסכת חולין שנמצאת לפנינו במקור 6, בכלל בגמרא שעוסקת במידות, עוסקת בנושא של הענווה. כתכונה שעם ישראל חייב להצטייד בה. והם מצטטים את הפסוק בדברים שכתוב בו, לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם, כי אתם המעט מכל העמים. המעט, מסבירים חז"ל, זה לא במספרים. זה גם לא נכון, יש אולי עמים קטנים יותר. לא מרובכם מכל העמים, כי אתם המעט על פי חז"ל, זה משפט חיובי. אתם יודעים למה חשק השם בכם? כי אתם תמיד ממעטים את עצמכם. במובן החיובי, לא כי אתם המעט, הקטנים, אלא המקטינים את עצמכם. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, עוד מעט תראה איך זה מתחבר עם נמרוד, חושקני בכם. חושקני זה ביטוי מעניין, חשק זו האהבה הכי הכי טבעית שיש. חשק. בלי טעם, מתחשק. חושקני בכם, שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי. נתתי לאברהם גדולה, אמר לפניי ואנוכי, עפר ואפר. נתתי למשה ואהרון גדולה, אמרו, ואנחנו מה? לדוד אמר, ואנוכי תולעת ולא איש, אבל עובדי כוכבים אינן כן. עכשיו הדוגמאות. נתתי גדולה לנמרוד, הראשון, אמר, הבה נבנה לנו עיר, ומגדל וראשו בשמיים, ונעשה לנו שם. מי אמר לכם שבאמת זה נמרוד בטוח? אבל תראו את הדוגמאות הבאות. לפרעו, נתתי גדולה, אמר, מי השם אשר אשמע בקולו? לסנחריב, אמר, מי בכל אלוהי הארצות האלה וכו', והוא היחיד שיש בכל העולם. סנחריב רואה עצמו כאלוה. לנבוכדנצר אמר, אעלה על במותי אב. ושוב הוא רואה את עצמו מגלומנית כאלוה, ומפורש בפרק. לחירה מלך צור אמר, מושב אלוהים ישבתי בלב ימין. ההבדל הוא שפרעו וסנחריב ונבוכדנצר וחירם, זה כתוב בפירוש. על נמרוד זה לא כתוב. כתוב הוא החל להיות גיבור צעיר, ואבן עזרא עדיין דבק בעמדתו שהוא מקריב קורבנות לשם שמיים. והוא האבא של הרעיון הזה. נמרוד לא גמר פה. את נמרוד לוקחים חז"ל גם קדימה וגם אחורה. נמרוד הוא האויב הגדול של אברהם, הוא זה שמבקש להפיל את אברהם לאש, לכבשן האש, באור כסדים. הוא זה שאליו תרח בא, ועוד ניכנס למדרש הזה עוד מעט, עם הבן ששורף את הפתילים, ונמרוד לוקח את הבן ומטפל בו. חז"ל אבל גם רואים את נמרוד ממשיך דור הרבה יותר מאוחר. פעם עסקנו בזה בהקשר אחר. זוכרים את מלחמת ארבעת המלכים, את החמישה. ניכנס אליה בשבוע הבא. מלחמה קשה בסדום. בעצם המלחמה היא עלות. והיא בימי אמרפל, מלך שנער. אריוך מלך אלעשר. נעזוב את ההמשך, אבל אמרפל הוא המלך של שנער, ובשנער היה נמרוד בארץ שנער, ובשנער היה מגדל בבל, ואצל חז"ל זה הכל סיפור אחד. אבל כתוב אמרפל, אומרים חז"ל מקור שבע, ויהי בימי אמרפל רבו שמואל. אחד אמר נמרוד שמו. ולמה נקרא שמו אמרפל? שאמר והפיל לאברהם אבינו בתוך כבשן האש. אמר פול, אמרפל. כלומר בעצם נמרוד שמו ואמרפל זה השם הספרותי. אחד אמר אמרפל שמו. השם הספרותי זה נמרוד. ולמה נקרא שמו נמרוד שהמריד את כל העולם כולו עליו במלכותו? בקיצור, השאלה היחידה בחז"ל זה לא האם אמרפל זה נמרוד או לא, זה ברור. השאלה היא רק מה האישו, מה הנקודה הרעה ביותר שלו. שהוא המריד את כל העולם במלכותו במגדל בבל, או שהוא הפיל את אברהם לכבשן האש? ואני חוזר, זה לא כתוב וזה לא כתוב. וברקע כל הזמן אבן עזרא רואה אותו מקריב או לא. וחז"ל דייקים בזה, זה נמרוד הרשע שהוא אבי אבותיהם של פרעה וסנחירי ונבוכדנצר וחירם, של כל המלכים המגלומנים שרוצים לעשות את עצמם בני אלוהים או אלוהים לבד. מאיפה הגיעו לי? מה העניין המיוחד הזה של נמרוד? נדמה לי לעניות דעתי שאת הפרשה הזאת כולה צריך לראות על הרקע שלה ועל הרקע שלה כולו. הפרשה העיקרית בפרשת נוח היא בעצם פרשת המבול. די הרבה זמן עובר מהמבול ועד לפרשת המגדל. אבל פרשת המבול ובניית התיבה שמפורטים בצורה מאוד מאוד מדויקת ומדוקדקת וארוכה, חומות משני הצדדים, בשתי פרשיות מוזרות מאוד. שתי פרשיות יחידאיות, נדירות מאוד בעניין המשונה שלהם. איך הגיע המבול? נכון כי מלאה הארץ חמה. אבל זה לא מספיק. המבול מגיע בפסוקים שנמצאים במקור 12. ויהי כי החל האדם לרוב על פני האדמה ובנות יולדו להם. עד כאן נורמלי. ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הן. יקחו להם נשים מכל אשר בחרו, וכבר אז, עוד לפני המבול, נקבעה קביעה, יומר השם לא ידון רוחי באדם לעולם בשגם הוא בשר, והיו ימיו 120 שנה. לא רוצה חיים ארוכים יותר כמו שהיו עד עכשיו, כי הפסוק שקדם לפרשה הזאת זה ויחי נוח 500 שנה ויולד בנים ובנות. לא רוצה יותר. הנפילים היו בארץ בימים ההם, וגם אחרי כן אשר יבואו בני האלוהים אל בנות האדם וילדו להם, הם הגיבורים אשר מעולם אנשי השם. מה אפשר? אז נכון, חלק גדול מן הפרשנים הראשונים, גם במדרשים, מקהים מהר מאוד את הדבר הזה של בני האלוהים. לנו לעם ישראל יש עם זה אסוציאציות לא טובות, עם כאלה שהיו בני אלוהים. וחלק גדול מהפרשנים מקים את זה מהר ואומרים שאלוקים, במובן של אלוהים, של חול, זה גם שופטים, שרים, ובני האלוהים זה הבנים של השרים, של השופטים, כך חלק מן הפרשנים. אבל הפשט לא בטוח שחייב להיות כך, וחז"ל במדרשים, בפרקי דרבי אליעזר, בפרק כ"ב, ובמקורות נוספים, ובאחת הדעות ברש"י במקום. מתארים פה פרשה מעניינת אחרת לגמרי. איך מביא המדרש? שני מלאכים היו, שמות משונים קצת היו להם, שם חזאי ועזאל. הם שם התווכחו למעלה עם הקדוש ברוך הוא, ואמרו לו, תראה את בני האדם פה, הם לא מסוגלים לעמוד בכלום. הקדוש ברוך הוא שולח אותם פחות או יותר לאיזה טס. הוא אומר להם, בואו נראה אתכם מתארגנים שם, יום יומיים עם היצר הרע הזה. ובני האלוהים, המלאכים האלה, יורדים למטה, חייזרים קוראים לזה היום, והם רואים את בנות האדם. אלה לא היו בנות אדם, זה היו אולי בנות שת, ואולי בנות למח, ואולי בנות, אבל הם בנות האדם, האדם שבא מהאדמה. והפסוק רוצה לתאר את בני האלוהים שבאו מהשמיים, הנפגשים עם בנות האדם שבא מן האדמה. והמפגש הזה יוצר כתר מפחיד מאוד. אני לא מבין את הפרשה, אבל אני מבין שיש פה סיפור של ירידה של בני אלוהים, מלאכים, על פי חז"ל, על פי הפשט, אני חושב, הכי פשוט, שנפגשים עם בנות האדם. המעניין הוא שפרשת המבול תחומה גם מהצד השני שלה, בסיפור המשונה המקביל. מסיימת פרשת המבול ומיד באה פרשת המגדל, נכון? מה קורה בפרשת המגדל? בני האדם מנסים להגיע לשמיים. לנו יש בעיה, אנחנו האנשים החכמים והמודרניים, יש לנו בעיה כשאנחנו לומדים את הפרשות האלו, שאנחנו ככה מסתכלים באיזו סלחנות על העולם הפרימיטיבי העתיק. זה שטחי כל כך, הכל הפוך. צריך להתחיל להבין מה קורה פה, בעולם העצום הזה. רש"י אומר שהם אמרו נעשה מגדל וראשו בשמיים, כי הם עשו חשבון שכל אלף ותף ריש נון וב שנים, העולם הזה נהיה בו איזה בלגן, מבול, תוהו ובוהו, היה פעם אחת, אחרי זה היה מבול, אז עכשיו מהר, כדי שלא יהיו בעיות, אנחנו מהר נבנה יצידות ונעשה סמוכות ונתפוס את השמיים שלא יזוז. נראה לנו כל כך משונה, זה נראה לנו איזה סיפור, לא יודע מה זה, אבל ברור לי דבר אחד, שפרשת המבול תחומה משני צידיה בשני ניסיונות הפוכים. האחד של גורמים שמיימים להתערב בארץ, והשני של גורמים ארציים לעלות לשמיים. שני ניסיונות. מקבילים לחלוטין שבאמצע באה פרשת המבול. פרשת המבול באה מפני שבני אדם לא ידעו לחיות פה עם בני אדם. האדם בעצמו הוא תרכובת של אדמה ושמיים. האדם בעצמו הוא ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה ויפח בעפיו נשמת חיים. מעל המבול הזה שטה שנה שלימה תיבה. ובראש התיבה הזאת נמצא צדיק. אנחנו נפגשים פה בפעם הראשונה עם מלך, נמרוד. עכשיו אנחנו נפגשים בפעם הראשונה עם המושג צדיק. מושג חשוב מאוד. הצדיק, תפקידו הוא להצליח לתת משמעות לכל מה שיש פה בעולם, על ידי לגלות לו את משמעותו הנצחית, את משמעותו האלוקית. אתם זוכרים את הסיפור המפורסם, שגם זה תמיד היה נראה לנו משהו משונה כזה, שהאריה אכל את הרגל של נוח, הקיש את נוח, נוח לא נתן לו אוכל בזמן, כתוב היוותר אך נוח, זה תמיד נשמע לנו דבר פלאי. סיפור התיבה הוא סיפור מדהים, שנה שלימה. חיים בתיבה הזאת שניים שניים איש ואשתו. ואף אחד לא אוכל אף אחד, ואף אחד לא הורג אף אחד. והיכולת שאף אחד לא יאכל אף אחד היא כי יש מנהל התיבה הזאת. ותפקידו של מנהל התיבה זה לתת לכל אחד את האוכל שלו. וכשפעם אחת לא נותנים לאריה את האוכל, אז הוא ישתלט עליך. האדם הוא זה שצריך לתת לכל אחד בעולם את מקומו, את תפקידו. והוא צריך לקחת אחריות אם זה לא עובד. ויש כאן מבחן של שנה בעולם שנמחה מפני שבני האדם התעלמו מהמשמעות הפנימית שלהם. קץ כל בשר בא לפניי כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. זה לא רק בני האדם, כל בשר השחית. שמעתם? אתם מכירים את המושג בהימה שמתנהגת בשחיתות? מה פירוש המושג הזה? כל בשר השחית את דרכו. העולם הזה נברא למינו, כל אחד למינו. והשחית כל בשר את דרכו, איך מתאר שם רשי על פי חז"ל נורא, כולם באים על כולם. זה הביטוי המיני בגסות שלו. אבל זה הכל אותו סיפור. ובתיבה שת עולם המחר. ועולם המחר הוא עולם שבו יש לכל אחד את המשמעות הפנימית שלו, ואני האדם מצליח לגלות את זה. זה תפקידו של הצדיק. זו תפילתו של הצדיק שאני פונה אליו. זה עניינו של הצדיק שצריך להזכיר לי מדי פעם את המשמעות שלי אם אני שוכח אותך. נוח הוא הצדיק. פרשת המבול יוצרת בעולם זעזוע נורא. זה ומנסים לעצור את הבעיה בשתי צורות. מנסים להוריד מלמעלה גורמים שמיניים שאולי יטפלו פה בארץ, כי כאן אי אפשר. ומנסים אנשים עם כוחות להעלות כוחות ארציים שאולי יהיו קצת שמיניים. נעלה עם מגדל וראשו בשמיים ונעשה לנו שם. כל סיפורו של נוח בא כדי ללמד שהאדם באשר הוא אדם מן האדמה, אם נשמת החיים שלו מן השמיים, הוא זה שיכול לייצר ולתקן ולבנות את הכל. הוא זה שיש לו את הכוח לחבר את הכל אל המקור שלו. המבול ייגמר והיונה תצא, היא כבר לא תשוב, ואפשר לצאת לעולם שנמחה ולהתחיל אותו מחדש. אברהם אבינו יוצא מתוך המציאות הזאת של המגדל. אברהם אבינו יוצא מהסיפור הזה של בבל וארץ שנער, ואמרפל חוזר להילחם בו. אני רוצה שנבין את המלחמה הזאת טוב. על מה הייתה המלחמה הזאת בין מלך שנער, אמרפל, וארבעת המלכים מול החמישה עם אברהם? על לוט, נכון? מי זה לוט? בוא רגע אחד נזכר בזה, פעם נגענו בזה אגב לוט. מעניין מאוד. באור כסדים, ככה הסיפור, ומקוצר הזמן לא אכנס פנימה, אבל זה נמצא לפניכם במקור 8 ברש"י. אני אומר מהיר, באור כסדים על פי המדרש, והאגדה הזאת היא מרתקת, צריך להיכנס אליה לעומק. לשם רוצה נמרוד להפיל את אברהם לתוך כבשן האש. עוד מעט ניכנס למדרש למה הוא רוצה להפיל אותו לתוך כבשן האש, ומה הוויכוח הגדול. כוש ילד את נמרוד, עוד נגיע לזה, זה עיקר העיקרי זה. הפרט הטכני הזה. אבל כשנמרוד מחליט להפיל את אברהם לכבשן האש, אומרים חז"ל, היה שם עוד דמות. הדמות הנוספת הייתה הרן. הרן הוא האח של אברהם, הוא הבן של תרח. נמרוד הגדול הולך ונשבר, ועוד רגע נראה את זה במדרש, והוא הולך לזרוק את אברהם הנתין שלו, כי הוא המלך, לתוך כבשן האש. שהוא ניצץ את כל הפסילים והוא כופר במלכותו של נמרוד. שואלים את הרן, מה אתה עושה פה? אולי כן נקרא את זה שנייה אחת את רש"י. על פני תרח אביו, כתוב הימות הרן על פני תרח אביו. הביטוי על פני תרח אביו או פירושו בחיי אביו, או הוא מדרש אגדה על ידי אביו מת. אבא שלו גרם לזה שהרן מת. איך? שקבל תרח על אברהם בנו לפני נמרוד על שקצת את צלמה והשליחם לכבשן האש. נגיע למדרש הזה עוד מעט. תרח בא אל נמרוד ואומר לו שאברהם בנו קיצץ את צלמיו. והרן יושב ואומר בליבו, מלחמת עולם, אם אברהם נוצח, אני משלו. ואם נמרוד נוצח, אני משלו. היום קוראים לזה כל צף. אם אברהם נוצח, זה אגב עברית מצוינת, לא אני הולך איתו, זה שיעור טיפי בפוליטיקה. אם אברהם נוצח, אני משלו מאז ומעולם, משלנו. מה, אני תמיד הייתי איתו, הלכתי אחריו באש ומה. אם נמרוד נוצח, יש לי גם נאום מוכן לזה. אם נמרוד נוצח, אני משלו. וכשניצל אברהם, אמרו לו להרן, משל מי אתה? זורקים את אברהם לכבשן האש ואברהם ניצל. אמר להם הרן, משל אברהם אני. ישליחו לכבשן האש ונקרא. כנראה כדי לעמוד מול האש של נמרוד, צריך איזה להט פנימי של הכל הצף אין. אתה יכול ללכת עם אברהם, אבל אתה לא תתמודד עם מורכבים. אבל עכשיו אני רוצה שניכנס לעומק. כשחזל אומרים שהמרפל מלך שנער זה נמרוד, הם המשיכו את סיפור האגדה הזה עוד הלאה. כי להרן הזה יש בן, ולבן קוראים לו. ועכשיו ממשיכה מלחמת העולם. מי משתלט על הכל הסף שלו? אברהם לוקח אותו איתו, ונמרוד לא שוכח את זה. הרן מת, נגמר, אבל הרן ממשיך. ובשלב מסוים, לוט עוזב את אברהם והולך לסדום. מה יקרה עכשיו? נמרוד ישתלט ויקח את לוט? או שאברהם יצליח לקחת את לוט? ועכשיו מתרחשת מלחמה על לוט. מי מנצח? פעם בהקשר אחר לגמרי הבאנו את תרגום יונתן בן עוזיאל בפילי פלאות את המלחמה הזאת בסדום. כתוב וירק את חניכיו ילידי ביתו. אברהם שולח את חניכיו לעשות את המלחמה והוא הולך בראשם. מי זה חניכיו? פעם אבינו. יונתן בן עוזיאל מתרגם זה פילי פלאות. אבל אני רוצה שנבין לאן המדרש הלך, מה הרעיון שלו. יונתן בן עוזיאל מתרגם אליעזר ברי דנמרוד. זה בכלל פילי פלאות. לגבי יונתן בן עוזיאל, אליעזר היה הבן, או בגרסה אחרת בר ברי הנכד. ואברהם לוקח את אליעזר, ואליעזר הוא זה שמטיל את לוט ומחזיר אותו לאברהם. אני רוצה שנבין, להציל את לוט זה לא סוף הסיפור. להציל את לוט זה לתת לו לשיקור הזה. עוד לילה שממנו יצא בסוף הנכד המשותף של אברהם ולוט, כלומר משיח בן דוד. כלומר, זה שבסוף יוביל את כל העמים חזרה לאמונה בהשם אחד. צריך להבין, הסיבוב הזה הוא סיבוב שאי אפשר לאבד בו חוליה אחת. את הסיבוב הזה ראה הרמב"ן ואמר לאבן עזרא, מה אתה עושה? מה אתה מצדיק רשע? אתה חתכת את זה בהתחלה. טוב, בסדר, אבל זה הפשט. זה לא הפשט. כאן בא הדבר הגדול. זה מדרש ארוך מאוד, שמקוצר הזמן לא נראה את כולו, רק ככה מלמעלה. מובא אותו מדרש ידוע, שיש לו כמה וריאציות, שאליו התכוון רשי הקודם, ומי כולנו גדלנו עליו. המדרש של אברהם מנתץ את האלילים. אברהם המנתץ את הפסלים. יש לנו בעיה. כשלומדים על הדמות של אברהם, מקטינים כל מה שיש ליד. תרח הפך אצלנו לאיזה מושג כזה. ובמקרה הטוב איזה משהו ככה ליד אברהם, תרח כזה ליד אברהם. אני צריך להבין, תרח זה, צריך להבין מי זה היה, מה זה היה בכלל. וזו סוגיה בפני עצמה. זה קצת פחדתי, אמרתי לעסוק בנמרוד עוד בסדר, אם הייתי כותב בכותרת תרח, אז בכלל הייתי... אבל גם זו סוגיה תרח, גם אותו צריך ללמוד. אור כסדים, ששוב אגב הפשטנים אומרים בקעה בארץ כסדים, בלי כל סיפור הכבשן והאש. אבל אור כסדים תופס מקום מאוד מרכזי, כי כשאברהם אבינו מקבל את ההבטחה על הארץ, בפרק ט"ו בפרשה הבאה ולך לך, בא אליו הקדוש ברוך הוא ומתגלה אליו בדיוק כמו שהוא התגלה אלינו בהר סיני. אני השם אלוקיך אשר הוצאתיך מאור כסדים. ואז לזרחה אתן את האב. איך אומר הרמב"ן מיד? אני השם אלוקיך אשר הוצאתיך מאור כסדים, אז החלטתי שאתה תקבל את הארץ הזאת ואת הזרע. אור כסדים היה ניסיון קשה מאוד. ואור כסדים מתחיל במדרש הבא, וכאן מגיע הנקודה של נמרוד. כוש שילד את נמרוד. אני השם אשר הוצאתיך מאור כסדים. מקור 11, נראה את זה בקיצור. זה המדרש, כפי שרבינו בחיי מביא אותו אצלנו בפרשה הבאה. בשעה שנולד אברהם אבינו, עליו השלום, עמד כוכב אחד ממזרח, ובלה ארבעה כוכבים לארבע רוחות השמיים. סיפור אגדה מעניין מאוד. כוכב אחד ממזרח, אברהם, בולע ארבעה כוכבים. אמרו חכמיו לנמרוד, אתם רואים? נמרוד מתואר כמישהו כמו פרו, יש לו חכמים וחרטומים, בן נולד לתרח בשעה זאת. שעתיד לשאת ממנו אומה, פה זה פלאי פלאות, שתירש את העולם הזה ואת העולם הבא. פה יש אומה שמתעסקת גם באדמה וגם בשמיים. פה. אם רצונך יינתן לאביו מלוא ביתו כסף וזהב, ונהר גב. מיד שיגר נמרוד אצל אביו. אמר לו, בן נולד לך אמש. עכשיו תנהו לי, ונהרגהו. אגב, זה מותר לו, כי הוא מלך, הוא אלוהים, נגיע לזה עוד מעט. ואתן לך מלוא ביתך כסף וזהב. אמר לו תרח, אמשול לך משל למה הדבר דומה. אתה מציע לי להרוג את הבן שלי ותיתן לי כסף וזהב. זה אגב כל כך יפה. זה מה שיגיד הקדוש ברוך הוא אחרי זה לבן שלו, לאברהם, לעשות לנכד שלו, ליצחק. אבל זה עוד. אמר לו תרח, אמשול לך משל למה הדבר דומה. לסוס אחד, שאמרו לו נחתוך את ראשך וניתן לך בית מלא שעורים. אמר הסוס להם שותים, אם תחתכו את ראשי, מי יאכל את השעורים? ואתם, אם תהרגו את בני, מי יירש את הכסף את הזהב? השיב לו המלך, מדבריך, אני מכיר שבן נולד לך. הסגנון מעניין, אז מה סיפרת לי את כל הסיפור בהתחלה? בקיצר, הצעתי לך כסף וזהב, אתה לא רוצה עם כסף וזהב, אין לי זמן לפילוסופיה. אני פה המלך, ברגע זה הודית שנולד לך בן. שיטת חקירה. זה שיש לך בן זה סגור. טוב, אמר לו תרח, בן נולד לי ומת. אמר לו, על חי אני אומר לך, לא על מת. מעשה תרח החביא את בנו במערה 3 שנים. דימן לו הקדוש ברוך הוא, לבנו, לאברהם, 2 חלונות. מן האחד יוצא שמן, מן השני סולת. זה מעניין, זה איכותי. השמן והסולת זה כבר התוצרים באגדה פה. כן, המנחה עצמה, מן האחד יוצא שמן ומן השני סולת. שעה בן 3 שנים יצא מן המערה, הרהר בליבו. אברהם, מי ברא שמיים וארץ ואותי? התפלל כל היום כולו לשמש. כי זה מה שהוא הכיר. לערב שקעה השמש במערב וזרחה הלבנה במזרח. אז הוא ראה שהאלוהים שלו שקע. התפלל שראה ירח והכוכבים סביב הירח, אמר, זהו שברא השמיים והארץ ואותי, והכוכבים הללו שרה ועבדה, וכל היום חייתי בטעות. זה הירח. עמד כל הלילה בתפילה לירח, לבוקר שקע הירח. אמר, אין ביד אלו כוח, אדון יש עליהם, אליו אתפלל ואליו אשתחווה. ואז מגיע הסיפור. הלך אצל אביו ואמר לו, אבי, מי ברא השמיים והארץ ואותי? וכאן הסיפור המרתק, מול תרח, מול נמרוד. זה במה עם 3 חזיתות, זה דבר מדהים. אמר לו, אבי, מי ברא שמיים וארץ ואותי? אמר לו, אבי, אלוהי ברא שמיים וארץ וכל אלה. אגב, מעניין, הוא לא אומר לו ואותך. אברהם כל הזמן שואל ואותי. אברהם רוצה אלוה הרלוונטי. אלוה האימננטי, משגיח, פרטי. קשור אליי, שאני יכול לפנות אליו. אמר לו אברהם, הראני אלוהיך, שמה יש בהם כוח לברוא את כל אלה. מיד הביא עבודה זרה שלו והראהו אלוהיו. עזר אברהם לאמו, ואמר לה, אמי, עשי לי תבשילים נעים וטובים, ואביהם לאלוהי אבי. אולי יקבלו ממני קורבנים? מיד עשה לו אמו תבשילים נעים וטובים, והביא לאלוהי אבי, ונתן לפני הגדול שבהם, ואין קול ואין עונה. חזר לאמו, אמר לה, עשי לי תבשילים נעים וטובים מן הראשונים. עשה לו, הביאם, אין קול, אין עונה. מיד שרתה עליו שכינה וקרא להם, אנחנו במוצאי ראש חודש, פה להם ולא ידברו, עיניים להם ולא יראו. מיד נטל אש ושרפם, והוציא הגדול שבהם לחוץ, ונתן את האש בידו, שם אצלו את המאכלת. ובא אביו לביתו ומצא אלוהיו שרופים, אמר לאברהם בני, למה שרפת את אלוהי? אמר, לא אני שרפתי אלא הגדול שבהם קצף עליהם ושרפה. הוא התעזבן. אמר לו, בני שוטה וכי יש בהם כוח או יש בהם רוח חיים שהם יכולים לעשות כל אלה. והלו אני עשיתי מעט. אמר לו, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. אם אין בהם כוח, למה אמרת לי אלוהי ברא שמיים וארץ? מה עשה תרח? וכאן מתחיל כל המדרש. תרח הזה, אתם זוכרים, חרף את נפשו והחביא את בנו 3 שנים, כדי שנמרוד לא ייקח אותו. כלומר, הנאמנות שלו לנמרוד, היא לא כזאת שהוא לא יחביא את בנו בשבילו. אבל עכשיו קרה משהו. מה עשה תרח? הלך אצל נמרוד, ואמר לו, בני שרף את אלוהי ואלוהיך באש. חווים את זה לעומק. אלוהים שלי נקרא. אמר לו נמרוד, שלח נמרוד בשביל אברהם. אז יש אברהם. אמר לו, למה עשית כן? אמר לו, אני לא עשיתי כן, אלא הגדול. הוא ממשיך עם הסיפור. אמר לו נמרוד, וכי יש בהם רוח חיים שיכולים לעשות כן? אמר לו, ישמעו אוזניך מה שאתה מדבר בפיך, ואם אין בהם כוח, למה תניחו למי שברא שמיים וארץ ותשתחוו לאל? עכשיו הכל. אמר לו, אני בראתי שמיים וארץ וכוחי. אני אמשיך עוד שנייה. אמר לו אברהם, עכשיו המרצע יצא ממנו. לתרח אתה מספר על אלוהים, אבל הרי אתה יודע שבסופו של דבר בעולם שאין בו אלוהים אתה האלוהים. אתה הרי יודע שאתה שקרן. אתה האלוהים של תרח. אבא שלי במשבר כי אלוהיו נשרפו באש. אבל בעצם אתה מנצל אותו ואת עשרות המיליונים שמסביבו, רק עוד כך וכך עשרות שנים תגלה או שמישהו אחר יגלה, שאתה האלוהים שלך. אתה מולך. אבל מה המשמעות של המלכות שלך? כאן מגיע אברהם אבינו ומגלה תגלית אדירה, והיא שיאו של המדרש. הוויכוח הוא לא על הפסלים, זה לא הסיפור הרציני בכלל. הוויכוח בין נמרוד לאברהם הוא ויכוח אחר לגמרי. אם אין אלוהים, מותר לך להרוג את אברהם, ומותר לך להרוג את סדום. אם יש אלוהים, אני אציל את לו. זאת מלחמת עולם בין תפיסות, שבסופה מתגלה שהוויכוח הוא לא על עבודה זרה. ממרוד מולך, לא כתוב בשום מקום שהוא אמר כמו סנחריב או כמו נבוכדנצר או כמו פרעה. גם פרעה אמר לעמו בהתחלה שהאלוהים זה היאור. רק מי שידע להסתכל טוב טוב כמו משה שהלך על שפת היאור להודיע לו שעוד מעט יהיה מכת דם, וראה את פרעה מתקרב אל היאור ומשתחווה, ראה שבעצם הוא משתחווה לדמות עצמו. את ההשתקפות שלו הוא רואה, ולזה הוא משתחווה. אברהם רואה במלך הראשון הבשר ודם את ההשתעבדות לאדם, ועליה הוא הולך למלחמה. עוד מעט יבנה מגדל עם עיר, והמגדל ראשו בשמיים, ואיך כתוב שם? הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים, ונעשה לנו שם. ואז האלוהים יהיה המדינה, העיר, המגדל. זה לא חשוב מי אלוהים, העץ שאבא בנה, או המדינה שהפרט חייב להצטרף בגללה, או הרודן שמספר שיש לו משהו אחר, והוא גם משועבד לאיזושהי אידיאולוגיה, ולוקח 50 שנה לחכות לראות שהאידיאולוגיה שהוא משועבד לה, זה הזהב שהוא לוקח ממנו. כאן מתחיל הוויכוח הגדול בעולם. אלה תולדות השמיים והארץ, בהי בריאם ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. בקטן כתוב שם היי בפרשת בראשית, וחז"ל דרשו אל תקרא בהי בריאם אלא באברהם. כאן מתחילה השיחה הגדולה של העולם. נמרוד הולך אצל חז"ל להיות זה שמקים את המגדל שמשתלט בעולם. לא הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים, ונעשה את מה שתפקידו של האדם היה תמיד לעשות, לקרוא לו שם. זה היה תמיד האדם עשה, קרא שמות. לא, דבר חדש. נעשה, לא נקרא, נעשה לנו שם. כשנעשה לנו שם, אז אמא רוסיה, או אמא מגדל בבל, או אמא עיר בראשו בשמיים, זה יהפוך להיות אלוה שחייבים לעבוד. זה לא חשוב איזו שמש אתה הולך להציע לנו. אבל אם אתה מוציא מפה את האלוהים מהתמונה, אתה פוגע בפרט. בטרח התמים שבא אליך ואומר אלוהים שלי נקרא, ולא אתה לא מגלה שאלוהים שלו זה כבר מזמן לא האלוהים שלך, שהאידיאולוגיה שהוא עוד כותב עליה מאמרים כל הזמן, אותך זה כבר מזמן מצחיק. אתה האבא של סנחריב ונבוכדנצר ופרעה וחירם, ושל כל מה שבעולם הופך את עצמו לאלוהים. אני חוזר לפסוק שבו פתחנו. ובני כוש בא וחבילה, וכוש ילד את נמרוד. בן אלוהים שכמוך אתה נולדת, כמו בן אדם נולדת. העולם כבר מכיר כאלה שלא נולדו. אתה נולדת. כמו כל בן אדם נולדת, וכמוהו תמות. באמצע אתה יכול לשחק אלוהים. זה הסיפור שלי. נמרוד גיבור צייד לפני השם. רשי בחר רק בדרך הזאת. נמרוד חורג מהכל. וכוש ילד את נמרוד. הוא ילד את כולם. אבל כולם ידעו שהוא ילד אותם. המלך הראשון בעולם הקדום, אבל היום כשאומרים בעולם הקדום מתכוונים להגיד, לא נעים לנו להגיד בעולם הזה, אז אומרים בעולם הקדום. בעולם שבו אדם יכול להיות לבן אלוהים. זאת המלחמה הגדולה עם נמרוד. את המלחמה הזאת מנהל אברהם אבינו. המלחמה הזאת מתנהלת כשדור המבול מסתיים, דור המבול הזה שתחום בשני הסיפורים המופלאים של בני אלוהים שנכנסים הנה לארץ ושל בני אדם שהולכים לחפש את מזלם בשמיים. ומולם ונגדם מזדקרות שתי דמויות של שני צדיקים, של נוח בתיבה ושל אברהם שמצליח לצאת מהתיבה ולגלות את זה גם בחוץ, שהולכים ומתנתקים מהרעיון הזה ומגלים שהאדם יכול להיות אדם ולתקן את כל העולם אם הוא יזכור לחבר את הכל לשם השם. חזל, ובזה אני עומד, לעניות דעתי תיארו את הכל 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 במדרש קצרצר במקור עשר, ובזה אני גומר. המדרש מביא פסוק: לא ישבתי עם מתי שב. מדבר באברהם: לא ישבתי עם מתי שב, אילו אנשי מגדל. פנאי פלאות המדרש הזה. באו ואמרו לאברהם: בוא וסייע אותנו, בוא תעזור לנו, שאתה גיבור, ונבנה מגדל וראשו בשמיים. אמר להם אברהם: הנחתם מגדל עוז שם השם, בו ירות צדיק ונשגב. זה נוסח הפסוק. ואתם אומרים: נעשה לנו שם. הדו שיח הזה בין אנשי המגדל לאברהם הוא הדו שיח שבמרכזו נמצא האיש הזה נמרוד. הנחתם מגדל עוז שם השם. הנחתם עולם שבמרכזו נמצא הקדוש ברוך הוא, וממילא במרכזו נמצא האדם, מפני שהאדם יש לו את הכוח לגלות לעולם את הקדוש ברוך הוא, והלכתם להקים מגדל של נעשה לנו שם. פה של המגדל הזה שאתם מקימים, מגדל וראשו בשמיים. נביא שכותב כל כך יפה, מגדל וראשו בשמיים, הוא אומר, אולי הכוונה היא מגדל שתמיד ימשיכו לבנות אותו. אידיאולוגיה שלא תיגמר. בוא ונקים מגדל שימשיכו כל הזמן לחלום עליו. עוד שמש חדשה לנו, עוד איזה מין ניסיון חדש, כל פעם בלבוש אחר, שתמיד יבנו אותו. הנחתם מגדל עוז שם השם, בו ירוץ צדיק ונשגב. כוש ילד את נמרוד, הוא החל להיות גיבור בארץ. הוא הראשון שיצר, אומר הרמב"ן, מלוכה. כשבפעם הראשונה נוצר שלטון בעולם, נוצר גם החשש, האם המלוכה הזאת לא הולכת להחליף את מגדל עוז שם השם. בוויכוח הזה נמצא אברהם, והוויכוח הזה ממשיך מהבריחה של אברהם התינוק מנמרוד ועד לניצחון של אברהם את אמרפל מלך שנער, בלקיחה שלו את לוט. בסופו של הוויכוח הוא רק כשהבן המשותף הזה של אברהם ולוט מחזיר את כל העולם אל המגדל עוז שם השם, ויביא את כל העולם כולו לא לעשות לנו שם, אלא לקרוא בשם השם ולעובדו שכם אחד. ערב טוב.